הפודקאסטים של 103 FM.
כמה זמן נאבקים על הדבר הזה שזה... באמת זה לא נתפס. זה לא נתפס בסוף. מעבר לזה שזה הילדים שלנו, זה דור ההמשך. זה הדור שאנחנו מגדלים פה. באמת להבין מה אתה נוטע בתור ילד, יכול להיות שהוא לא יזכור את זה, ההורים שלו בכלל לא ידעו את זה, את החצי שעה עכשיו שהייתה לך עם הילד, או של העצמה והכלים שנותנים להם, ובאמת המון המון דברים שמרגשים, ואת אומרת כאילו, את עשית פה משהו, את עשית פה שינוי, את עשית פה בדבר הנורא קטן הזה, לא בכנסת שמה, פה, בשביל הילד הזה. הכל מתחיל בגיל הרך.
אם תשאלו את אדל מה התכונה המרכזית שלה, זה שהיא תמיד בתנועה. מחפשת איפה אפשר להתקדם, אבל גם החיפוש עצמו הוא התקדמות מבחינתה. בחיי האישיים היא נשואה ואימא לשלושה ילדים שמתגוררת בצפון תל אביב, שחזרה בתשובה כשהמשפחה חילונית לחלוטין. ובחיי המקצועיים היא היום מנהלת מעון של הגיל הרך בויצו, אחרי שהתמודדה עם אשת צוות בגן הפרטי שלה, על הרגע בו הבינה שאפילו היא לא הצליחה להגן לחלוטין על הילדים בגן, על המאבק שלה מאז והדילמה המורכבת על מצלמות אבטחה, וגם איך נראית שבת בבית חילוני לחלוטין עם אמא דתייה. אנחנו עם אדל וסר.
עכשיו פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
שלום אדל.
שלום מיכל.
השאלה הראשונה מתבקשת, נראה לי זה על כיסוי הראש, כי זה לא תמיד היה כך.
נכון.
כמה שנים כבר?
15, אבל עוד לפני הכיסוי ראש, זאת אומרת, התהליך עצמו התחיל. משהו כמו 10 שנים עם הכיסוי, עם החותמת.
עם החותמת. ורק את, זאת אומרת, בעלך לא חזר בתשובה.
לא, פסיק, ממש לא.
אז איך נראית זוגיות כזו?
מאתגרת מאוד, עד היום. בהתחלה זה התחיל בלייט, זה היה נראה כזה, אוקיי, עוד אפשר להקל מהצד שלו, ולאט לאט זה כבר נהיה יותר מורכב. אני רק אומר שמבחינת הילדים, אני באמונה שלי לא כופה שום דבר, הם נשארו במסגרות שלהם.
שזה מסגרות חילוניות.
כן, שבתות, כדורגל, כל החינגות, פרט לזה ששבת יש המטבח, פלטה, מיחם וכולי, הם מתנהלים כמו שהם רוצים. לאט לאט גם למדנו לכבד את ה... את יודעת, בכל זאת טלוויזיה בסלון, אני הייתי שם באיזה אתגר, כל הזמן הולכת למטבח כאילו לנקות ולסדר, בשביל לא להיות מול הטלוויזיה, לאט לאט גם זה נפטר. אבל בגדול האתגר הוא אתגר, בגלל שיש פה פער מאוד מאוד גדול. בדרך חיים, בראייה, אני חושבת שגם בעלי קצת, עד היום אולי, רוקע ברגליים על משהו חתם. בזמנו.
זה באמת נשמע מאתגר, כאילו אתה מתחתן עם אישי, ופתאום בדרך היא משתנה מאוד.
נכון. אבל תראי, אני כל הזמן אומרת שנכון שלשינוי הזה יש שם, יש הגדרה, יש חזות, יש את יודעת. יש הרבה שינויים שאנשים עוברים בחיים, אני חושבת שהם גם טובים והכרחים. זה שלזה יש, את יודעת, באה איזה חבילה ואיזה מיתוג, לא אומר שאין שינויים אחרים, גם הוא השתנה בכל מיני דברים. אבל אין ספק שזה נוכח, וגם יש כל מיני חוקים חדשים שמקשים על הזרימה, מה שנקרא, מסופי שבוע, שהם היו זמנים של לצאת וליהנות ולבלות, אז פתאום אפשר, וכל מיני דברים שגם תפיסתית, אני חושבת שהם עדיין כזה קשים לו. אבל אני חושבת שבסוף הכל נמשך אחרי הרצון. כשיש רצון, בדרך כלל יש יכולת, גם כשיש הרבה אתגרים. היינו בכמה כיסא אוויר, ואני אומר, בהכי שקיפות, אני לא יודעת לאן חיינו עוד יובילו, אבל ברוך השם, אני חושבת שהיסודות מאוד, מאוד חזקים, ובסוף האהבה וההיקשרות היא מאוד חזקה. אז מוצאים את הדרך.
בני כמה הילדים?
הגדול 22, צ'ופצ'יק 19, והקטנה 13.5.
אז הם כבר גדולים, זאת אומרת, זה מאוד נוכח, זה קיים, הם מבינים. שמדברים על זה, זה היה איזשהו דיון בבית, זאת אומרת, אפילו אימא למה ככה, או שזה פשוט, לתוך זה הם גדלו וככה הם רגילים.
לא היה דיון על זה, כי זה גם התהליך שלי, לפחות בחוויה שלי, שלי בעלי אולי יגיד לך אחרת, אבל שלי, היה נורא דרגתי ונורא איטי, זאת אומרת, לא ישר באתי פתאום עם כל הדבר הזה. זה התחיל קודם כל נורא פנימי, מאיזשהו תהליך פנימי שלי עם עצמי, ששם פגשתי מה שנקרא את הקדוש ברוך הוא, ושם הכל פתאום התחבר ונהיה נורא חזק. ולאט לאט התחילו מה שנקרא במרכאות המגבלות שנכנסות, ואני אומרת במרכאות, כי בסוף המגבלות האלה זה מה שנותן את הכי חירות פנימית לגמרי. אבל הכל היה נורא כאילו, נורא דרגתי בנקודת מבט שלי, ולכן לא היה איזה רגע אחד שפתאום, אני מחזרה בתשובה, המטבח עובר זה, הכל עובר, זה לא היה כזה. זה היה תהליך, וגם אני אומר שהייתי נוסעת הרבה לאומן, ושלושתם היו איתי, הקטנה הכי הרבה, הבנים פעם אחת, כל אחד הספיק להם שהם היו קטנים. קטנה הייתה איתי הרבה פעמים, שהיא גם אגב מאוד מחוברת והיא שומרת שבת גם. הבנים, זה הולך לפי הזה, הגדול שבר לי הגי לגמרי, האמצעי כזה, את יודעת. אבל אני באמת, מה שחשוב לי בכל העניין הזה, זה להעביר להם את המהות, את החיבור, את האמונה, את הערכים, את הדברים האלה, כאילו כל השאר אני כל הזמן אומרת לו, זה אתה השותף שלי, תוליך אותם באיזה דרך שהם באמת, כאילו שהם צריכים ללכת, אני מאמינה שלכל בן אדם יש את המסלול שלו, יעשה אותו איך שהוא צריך לעשות אותו, אבל שיהיו את הערכים.
נראה לי צריך לבוא אליכם הביתה, לראות איך נראית שבת, ואיך מצליחים להסתדר ביחד, ואז מזה לקחת לחברה הישראלית וללמוד איך נותנים חופש כזה לכולם שירגישו נוח בבית.
לגמרי. ואגב, היו זמנים שלא היה נוח, אבל אז אתה לומד מה גורם לכל צד את החוסר נוחות, וזה אגב כן דברים שהיו מדוברים, בעיקר שהילדים כבר היו גם יותר גדולים, והיו שותפים ממש על שולחן שבת, כזה, על רגע מה קרה עכשיו, מה הרגיש לך פה לא נוח, או שבעלי פתאום רגע נדלק לו איזה משהו, אז להבין שנייה מה היה פה, וביחד לנסות להבין איך אנחנו גורמים לזה לא להיות. אני לגמרי חושבת שזה חלק ממי שאני, וכנראה הסיבה גם שעברתי ועוברת את כל הדבר הזה, כי אני חושבת שיש העתק הדבק מזה להמון, גם מה שאני עושה היום במסגרת גיל הרך בויצו. אני בכלל בן אדם של תנועה. אני צריכה כל הזמן שתהיה תנועה, שיהיה משמעות, שיהיה משהו חדש.
אז תספרי לי על התנועה שעשית והשינוי שעשית בקריירה.
אז קודם כל אני בא, יתחיל בזה שהיה לי גן פרטי משלי בצפון תל אביב, בשכונה שבה אני גרה. התחלתי את זה ממש עם הילד השני על המנסה ככה שחיפשתי לו מסגרת ולא מוצאת. ואמרתי יאללה בא לי לפתוח גן משלי כזה ממש. אגב אני זוכרת שהכנתי את עצמי למישהו רגע ישאל אותי. יבדוק איזה תעודות, יש לי איזה הכשרה.
אז גלית, כמה פשוט לפתוח גן, קל יותר אפילו מהקמת דוכן פלאפל.
תקשיבי, זה היה נוראי. אני ממש הכנתי את עצמי, הכנתי כזה ספיץ' מה שנקרא, כאילו, צריכה לשכנע רגע מישהו, למה אני דמות שיכולה לפתוח גן, והדבר היחידי שהיה, לפחות בזמנו, ברוך השם שהיום יש איזשהו שינוי בדבר הזה, זה לקבל היתר לשימוש חורג מהעירייה, שזה אומר לשלם הרבה יותר, וזהו. אף אחד לא שאל, מי את? מה את? בדק איזה, לא יודעת, אולי יש לי איזה תיק פלילי, אולי משהו, כלום, שום דבר. אבל ככה הלכתי, ואת יודעת, היה לי סבבה עם זה, שאני לא צריכה לעבור שום, ופתחתי את הגן, ממש עם הילד ככה על המנסה, ומשהו נורא פנימי שאומר לי, אני יודעת מה אני רוצה שיהיה, אבל זה נורא עוד בהרגשה. אמנם בתואר למדתי מדעי התנהגות, ולמדתי קצת גם את הפסיכולוגיה של הגיל הרך וכולי, אבל עדיין משהו הרבה יותר פנימי כזה. וככה יצאתי לתוך המסע הזה, היה לי גן אחד לדעתי עד היום באמת המדהימים. עשיתי שם גם מאוד לדעתי את הסטאז' שלי בתהליך הפנימי שלי. העבודה הפנימית שאני עשיתי בהתחלה של גם החזרה בתשובה, שאז עוד אפילו לא יכולתי לקרוא לזה חזרה בתשובה, כי זה באמת היה תהליכים פנימיים. ואז סגרתי את הגן אחרי קרוב ל9 שנים.
למה החלטת לסגור?
היה לי איזשהו אירוע שקצת במרכאות טלטל אותי וסדק לי משהו. אחת המטפלות בגן שלי שהייתה ממש יד ימיני, התנהגה בצורה מאוד לא ראויה, מה שנקרא, לאחת הילדות. שאצלי באמת, אני גם אומרת את זה עד היום, אם יש קווים אדומים שברורים לכולם והם נמצאים פה באיזשהו רף למעלה, הקווים האדומים שלי הם הרבה יותר נמוכים מזה. אז קודם כל טלטל שאיך זה קרה. אני, שאני כל היום מדריכה ומסבירה וכל הגישה שאיך זה קרה. בדיעבד, היו לי מצלמות בגן שלא היו פתוחות להורים, אבל היו בשבילי ממש בשביל בקרה ודברים כאלה. והרבה פעמים שהייתי נכנסת, אז הייתי רואה שהן מנותקות. והייתי מתקשרת למי אליה, אל יד ימיני. מאמי, תבדקי מה קרה, למה? ולא ירד לי הסימון שזה קורה כמה וכמה פעמים. כל פעם הייתה אומרת לי, כנראה זזנו משהו מאחורה, טי-טי-טי, אני מחברת. בדיעבד הסתבר שהיא פשוט כל פעם שהייתי יוצאת, הייתה מנתקת את המצלמות. ובעקבות האירוע הזה, על אף שמאוד הופתעתי מתגובות הורים שממש ניסו לשכנע אותי, לתת לה עוד הזדמנות, ואני סירבתי בתוקף כמובן, כי מבחינתי מה שלא ראו הוא לא ראוי ולא יקרה בבית ספרי. אבל אחר כך אני זוכרת שככה התחילה תקופת רישום לקראת שנה הבאה, והורים מגיעים ושומעים, היה שם מאוד טוב לגן, ואני עושה להם סיור בגן ו... מספרת על כל הגישה ועל כל מה שקורה פה, ופתאום משהו מרגיש לי בפנים, לא יכולה יותר להגיד את הדבר הזה בחותמת של 100%. כי הנה, גם אצלי קרה, אמנם זה לא מה שאנחנו רואים היום חס ושלום, אבל זה עדיין משהו שהוא, אין סיכוי שיקרה תחת ידיי. זה נורא סדק אותי, זה נורא ערער אותי, זה נורא שבר לי משהו בפנים, ו... בעקבות זה הרגשתי שאני כאילו שנייה לא...
בדרך כלל שאנחנו נחשפים לאירועים של, באמת של אלימות כלפי ילדים בגנים, אז תמיד שומעים את הצד של ההורים. ולרוב זה מן הסתם הורים שמזועזעים על היחס. אני חושבת שזה פעם ראשונה שאני שומעת את הצד של הצוות, של אפילו של האחראית, של מנהלת הגן, שלמעשה גם אצלה משהו נסתק, וגם אצלה משהו נשבר, וגם אצלה האמון מתערר.
לגמרי. אני רוצה להאמין שאני לא היחידה, באמת רוצה להאמין שאני לא היחידה, ושזה לא עובר לאף אחד ככה. אני עכשיו שנייה הולכת לשם, תראי מה קורה לי בעיניים.
אני רואה.
כי זה, קודם כל זה עבודה של שליחות. זה להיות במקום הזה מתוך אהבה נורא גדולה לילדים, מתוך רצון באמת להעניק להם את מה שהם זקוקים. זה באמת שליחות, ולהבין שתחת הידיים שלי, עם כל הלב שלי וכל הגישה שלי וכל ההההה, בסוף זה תחת הידיים שלי. כל הבקרה והמצלמות והדרכות והכל. בסוף יכול אצלי לקרות גם משהו כזה? כן, יש בזה משהו שהוא שובר. לכן היום אני גם מוצאת עצמי הרבה אומרת גם לבנות, אני קוראת לבנות לצוות שלי במעון, מבלי שהם ייפגעו. כל מה שאני יכולה מבחינת נהלים, אגב לויצו יש גם המון המון נהלים שממש מסתנחרנים ממה שאני אומרת, ואני עוד מגדילה עליהם, כל מה שאני יכולה מבחינת נהלים, לקבוע שלא יהיה תלוי בבשר ודם ובשיקול דעת עכשיו של יש הצוות כזו או אחרת, אני אעשה. ככל שהדברים יהיו יותר ברורים, וברור שזה לא עושים, אין עכשיו שיקול דעת, אם ככה אז ככה, לא, זה לא עושים, ואני יכולה לנתק את זה. משיקול דעת של בן אנוש, כאילו שידעת, שכולנו יכולים לטעות בשיקולי הדעת שלנו, אז אני אלך לשם. יש מספיק מרווח של דברים שאין מה לעשות, אנחנו מן הסתם מפעילים שיקולי דעת הרבה במהלך היום, אבל כל מה שאפשר, מבחינה בטיחותית, מבחינת הגישה, מבחינת איזה מילים, לא נאמרות, אין דבר כזה, לא יכול לקרות דבר כזה, זה כאילו ממש ברמה הזאת, כל מה שאני יכולה לנתק משיקול דעת, אני עושה. ועדיין, גם היום אני אומרת את זה להורים, אני קודם כל אומרת שאני לא מקנה בהורים, שהם מחפשים מסגרת לילדים שלהם.
אמרת קודם שאת היית בין הראשונות שהכניסה מצלמות לתוך הגן.
לגן הפרטי,
כן. לגן הפרטי, כן. והיום הרי זה אחד הוויכוחים הכי ערים שיש בכלל בין הורים, בין צוות הגן, הנושא הזה של מצלמות, עניין של פרטיות, איפה את בתוך ה...
קודם כל, המצלמות חשוב לומר, יש בכל המעונות של ויצו, המעונות מרושתות. נשות צוות מבינות שזה גם בשבילן, שזה גם שומר עליהן בסופו של דבר, זאת אומרת, זה לא חלילה בא להיראות אף אחד. אני חושבת שהוויכוח היום, חילוקי הדעות בעניין המצלמות היום, זה האם לפתוח אותם לצפייה של הורים או לא. אני לגמרי רוקדת שם בתוך הדילמה הזו, כי היא באמת דילמה. היא באמת דילמה, לא כי מסתירים משהו.
אני חושבת אגב שזה באמת דילמה. כן? אני יכולה לומר לך, הרי לכאורה הצד של ההורים אמור להיות מאוד ברור וודאי. תפתחו, תאפשרו לנו לראות. והנה, אני הורה לילדות קטנות אגב, שהתמודדנו בעצמנו אפילו עם סיטואציה מורכבת בגן. ואם תשאלי אותי, אני לא בטוחה שאני אומר לך שהדבר הנכון זה לפתוח מצלמות, כי אני חושבת על הצוות ועל הסגל ועל העובדה שאם אני הייתי כל הזמן תחת עיניים בוחנות, זו תחושה מאוד לא נעימה. שוב, יש הורים שבאמת מחפשים לראות את הדבר הנכון, ויש הורים שגם כל דבר קטן יכול להקפיץ אותם. ומהצד השני,
אתה רוצה את השקט,
נכון? בתור. אתה אומר, כן. הדבר הכי חשוב לי נמצא בידיים שלכם, אז תנו לי לראות.
אני לא בטוחה כמה שקט זה ייתן באמת להורים, ואני באמת חושבת שלפעמים, זה כמו שאני זוכרת שלמדתי פסיכולוגיה, ואז עם הילד הראשון שלי מסכן, חל אותה על כל התסרטים, כי כשאת מונחת במקום מסוים במחשבה שלך, ופתאום את באה למציאות עם הדבר הזה, זה נורא מתסרט. וכשהורי מסתכל, ואין מה לעשות, היום הורים מסתכלים מתוך, כמו מנוע חיפוש, חיפשתי בגוגל, מה שחיפשתי זה מה שיעלה. אז מסתכלים לראות שהכל בסדר, שהכל כשר, שלא קורה שום דבר, וכשאנחנו, זה מה שאנחנו מחפשים, תמיד נמצא כל מיני סיטואציות. עכשיו, בגנים יכולים להיות סיטואציות שלא בהכרח גם הורים יכולים להבין אותה, מתוך זה שהם נכנסו עכשיו שנייה רגע למצלמות וראו. לא מדבר דברים חלילה שחד משמעית אין להם שום הצדקה, לא מה קרה לפני, לא אחרי, ממש לא. אבל זה יכול מאוד לתסרט הורים ברמה של למה אמרו לו ככה, למה עכשיו הוא בחר, כמה זה, 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 זה. כל מיני דברים שכאילו...
כן.
חושבת שדווקא יפר את המנוחה של ההורים, לא שמסתירים משהו, אנחנו גם באופן אישי תמיד משקפים להורים, ואם יש איזשהם אתגרים עם ילדים משקפים, וגם משקפים מה אנחנו עושים, ואיך אנחנו פועלים מול הדבר הזה שהורים ידעו, זה לא משהו שהוא, את יודעת, שהוא מוסתר, אבל אני שוב חושבת שאם הורה ייכנס ככה במהלך היום כמה פעמים, ויראה פה שנייה ושם שנייה, ולא רואה את כל, לא חווה את כל החוויה, לא יודעת כמה זה יתרום לו. מצד שני, אני לפעמים אומרת, הלוואי, זה כמו שמדי פעם אומרים, כאילו, טוב, בטח, שמתפרסם משהו, אז ישר רואים, טוב, בטח יכניסו עכשיו הקלטות, כל... ואני אומרת שיכניסו. כאילו, הצד השני של זה, זה שאני אומרת, הלוואי שיכניסו, שישמעו, שמירו. אז עוד פעם, יש פה איזה ריקוד, של כאילו, מצד אחד נורא הייתי רוצה שירו מה קורה בפנים, כי מה שקורה הוא מדהים. וכל זה עוד לפני בכלל שאני מתייחסת לעניין של איך צוות מרגיש בתוך
החדדון הזה. זאת אומרת שזה בעיניי זה חלק בלתי נפרד.
לגמרי. אני אומרת כל זה עוד לפני שבכלל...
תחושה של צוות זה אחד הדברים הכי חשובים?
זאת אומרת, בסוף... לגמרי, אני חושבת שבסוף זה סביב זה של
תחושה... עם מערכת אמון.
בדיוק. של תחושה שאין בהן אמון. וזו תחושה שהיא לא פשוטה.
ואז יבואו הורים ויגידו, בסדר, אין אמון, כי תראי מה קורה, אנחנו שומעים כל יומיים על התעללות כזו, אז אין אמון, זה לא נגמר, זאת אומרת, אני יכולה לטעון לטובת שני הצדדים.
נכון, נכון, בגלל זה אמרתי, אני גם אני מאוד אמביוולנטית בדבר הזה, וגם אומרת, מאוד מבינה הורים, זה מאוד מאוד לא פשוט. אם כבר הולכים, נורא חשוב להגיע באמת למסגרות שהן מפוקחות, שיש בהם רישיון, שיש בהם מצלמות. מאוד חשוב לדעת איך בוחרים את המסגרת, שקודם כל תהיה את כל המעטפת הזאת. ששוב, אני אומרת, זה חלק מהעולם המדהים שמצאתי בויצר, הוא כל כך מרושת בהגנות האלה, גם על הצוות אגב, אבל בעיקר על כך שלא יקרו דברים, ולא יתקרבו אפילו לדבר הזה.
איך אחרי חוויה כזו קשה ומערערת, את כן מתגלגלת בסוף לויצו, להמשיך עם הגיל הרך?
תראי, קודם כל, הייתי תמיד בריקוד כזה, עם שתי שליחויות, אחד זה הגיל הרך, והשני אני גם מאמנת אישית ויועצת נישואין. אז היה איזשהו שלב שבאמת ג'ינגלתי על שניהם, מה שנקרא. אני קודם כל אגיד שאני בחיים, לא ילדתי על דעתי, אומרים לי ויצו, הייתי אומרת, no chance. ממש לא, אין סיכוי. לא מזמן היה אצלנו פורום מנכ״ל במעון שלנו, שזו הזכות גדולה בשבילי, והתנצלתי בפני הפורום היקר הזה, על הסטיגמות שהיו לי, על ויצו. זאת אומרת, אני באתי מהמקום של האליטה, של הגנים הפרטיים. תמיד היה נראה לנו שויצו זה פחות. הכוח אדם פחות, הצוות פחות, לא משקיעים באיזה, לא...
בטח מתפשרים.
כן. ואיכשהו, אני כל הזמן, אני מצביעה למעלה, זה השם התברך, הוא הניח אותי פה באמת, כי אני מיוזמתי, באמת לא ראיתי בכלל אפשרות כזאת, אבל איכשהו התגלגלתי, פגשתי את מי שהייתה אז ראש אגף, הגיל הרך בויצו, שרון זיגדון, מדהימה, והמפקחת של האזור שלנו, קרן, שהיא מדהימה. אז קודם כל היה את החיבור הראשון עם אנשים מדהימים, שכאילו וואו. וזה שהציפו בפניי ישר את העניין שיש פה מעון שהוא כרגע במשבר, משבר מבחינה ניהולית וכוח אדם, לא חלילה דברים אחרים. אני ישר, אני כמו סופר נני כזה, רגע, איפה שיש משבר צריך זה, אני מגלגל את הטרולי ואני באה. ואז ככה, מפגישה לפגישה, כל אמרתי, טוב, נראה, טוב, פגש עם זאתי, טוב, טוב, נגיע למעון, כזה. גיליתי עולם בויצו. עולם שקודם כל אני אומרת, אני מודה, מתוודה ומבקשת מחילה ממש על, על הסטיגמות המטורפות שאני יודעת שהן לא רק אצלי. גיליתי עולם בויצו, החל מהחומר האנושי.
שרי דרור מנהלת האגף לגיל הרך בויצו.
הגיל הרך הוא המפתח החשוב ביותר והמשמעותי ביותר לחברת תקינה. ובכוונה לא אמרתי רק להתפתחות של הפעוטות והתינוקות שלנו, אלא באמת באמת לחברת תקינה.
תגידי מהניסיון שלך, מה הדבר הכי קריטי שהמדינה דווקא צריכה לעשות בכל הנוגע הזה? הרי הנושא של הגיל הרך הוא כל כך כל כך פרוץ ומדיג, ונראה לי שכל הורה לילד צעיר זה אולי הדאגה הכי גדולה שלו, העניין של המסגרת.
חד משמעית. קודם כל, נורא עצוב לחשוב על זה שאין באמת זכויות מעוגנות לילד שנמצא במסגרת, דברים מאוד ברורים. השקעות של תקציבים שהן כאילו צריכות להיות מטאוריות. כי הרי אנחנו יודעים שהכל נבנה בגיל הרך.
בגיל הרך.
הכל מתחיל בגיל הרך. זה שתשקיעו אחר כך ותלכו ובבית ספר הוא ילמד ובאוניברסיטה. מה שטבוע בתוך בן אדם, זה השלוש שנים הראשונות, יש על זה אין ספור מחקרים. שלוש שנים ראשונות בחיי הילד. וזה באמת בלתי נתפס. אני לצערי כל הזמן אומרת, זה כל פעם יש איזו טלטלה, ואוקיי, זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק,
כאילו... אני חושב שצריכה לקרות איזו טלטלה, כי לא, אז קורות טלטלות כל הזמן, וזה לא...
לא, כן, רגע, לא מספיק, עוד. אני חושבת שההורים מצד אחד ערים, כי הם קופצים מאוד מהר, את יודעת, היום הרגישות היא הרבה הרבה יותר גבוהה, אבל לא מספיק בשביל לקחת את זה קדימה. וכמו ש...
כיוון תתעוררו, ידרשו מהממשלה לדאוג לילדים, לא יתעוררו מול הצוות החינוכי.
כן, כן, חד משמעית.
אחד הדברים המאתגרים במדינת ישראל, שלא כולם הפנימו את זה, אנחנו רואים גם את פריסת התקציב החינוכי. עוד לפני שאני מדברת פר ילד, בגילאים הבוגרים מושקעים תקציבים באחוזים הרבה יותר גבוהים מהגיל הרך. בעצם כשאנחנו מדברים על היפוך הפירמידה, זה לא רק ברמה התפיסתית התודעתית. בסוף אנחנו רוצים לראות שגם השקעת המשאבים נמצאת במקום שהחוסן של המדינה והיכולת שלה להגיע למיצוי המשאבים שלה תמון בדבר הזה, תמון בהשקעה בגיל הרך. אני רואה יותר ויותר אנשים שמתחילים להבין את זה, אבל פחות ופחות אנשים שמגלים אחריות ומנסים לייצר שינויי מדיניות. אני חושבת שאנחנו נמצאים, הייתי רוצה להגיד רגע לפני המשבר, אבל כבר אותותיו פה. הגיל הרך, אני כבר הייתי בכמה ועדות חינוך בכנסת, הנושא הזה עולה שוב ושוב ורואים גם את נציגי המשרד, גם את נציגי האוצר, גם את יו"ר הוועדה, מהנהנים, מסכימים, ואף אחד לא מצליח לגלות את המנהיגות הנכונה ולהוביל שינוי. גם לא מבינים את החשיבות של סדר העדיפויות, וגם קושי מנהיגותי לחולל שינוי. רק שבמקומות אחרים, הקושי המנהיגותי הזה יוביל למחירים קטנים. אנחנו, בסיטואציה של הגיל הרך, נשלם מחירים מאוד גבוהים. אנחנו כבר עכשיו משלמים. בשנים החולפות, במדינת ישראל נסגרו מתוך 6,500 מעונות.
בסוף זה מאבק משותף?
זה לגמרי מאבק משותף, אני חושבת שהוא חייב להיות מאבק משותף. אני יודעת שויצו פועלת ברמות מטורפות בדבר הזה.
אנחנו בוחרות בויצו לא לוותר ולהמשיך להתמודד גם ברמה התפעולית השוטפת וגם ברמה של המדיניות, אבל אנחנו חייבות לייצר תעודה רחבה וגדולה יותר. אנחנו שותפות בכמה ארגונים שמנסים להוביל את השינויים האלה, ואני חושבת שהמקום של המדינה ושל משרד החינוך הם חייבים להתחזק ולגלות יותר אחריות. פתחנו הכשרה שלנו של קורס מטפלות ביחד עם המרכז האקדמי לוינסקי וינגט, במטרה להכשיר את העובדות שלנו בתוך הבית, לתת להם את המעטפת המלאה. אנחנו מתעדדים לפתוח קורסים נוספים כאלה, ואחד הפרויקטים שאנחנו יותר ויותר גאים בהם, זה הבנו שעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה לא משקיעה בפיתוח אקדמיזציה של הגיל הרך, אז אנחנו נעשה את זה. פתחנו תואר ראשון למטפלות ומנהלות לכאלה שלא זכו עדיין להשכלה של תואר ראשון בגיל הרך, והם לומדות תואר שלם מסובסד בויצו. האקדמיה הזאת שאנחנו עושים, האקדמיה של ויצו, הייתי רוצה שמשרד החינוך ייקח ויסבסד תואר ראשון לעובדות שלנו, של כל המטפלות, תאפשרו להם להתפתח. ברור שיש צורך, ברור שיש אתגר, ואנחנו מבינים שהיום זה לא נמצא, ולאחר הדבר הזה, אני חושבת שהדבר המשמעותי זה לייצר תקציבים גדולים יותר. היום מדינת ישראל לא מתקצבת אתנו, והדבר הזה מצמצם את היכול של כל הארגונים לאפשר שכר גבוה יותר לאותן מטפלות, ולאפשר טיוב של יחסי התקינה, של המענה שניתנים לילדים. זו תוצאה ישירה שמצד אחד משרד החינוך, הממשלה, קובע רף מסוים שאותו אנחנו יכולים לגבות, מצמצם את האפשרות שלנו לשלם למטפלות, ולא לוקח אחריות בעצמו. מכל הכיוונים שאנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו חסומים. אני חושבת שהמדינה מתקשה לעשות את זה בגילים הבוגרים, מתקשה לעשות את זה גם בגן, אבל בגיל הרך, מגיל לידה עד שלוש, היא פשוט לא שם. מה המדריכה יכולה לעשות בארבע שעות על מעון של 80 ילדים?
אגב, הייתי בשדולה לגיל הרך שהייתה בכנסת לא מזמן, ואחד הדברים שאמרתי עם כל ה... באמת, אנחנו שומעים כל הזמן את המאבקים, ונכון, וצריך להעלות שכר, וצריך לשנות תקינה, ודברים שחד משמעית לא נתפס שנלחמים על זה כל כך הרבה, וצריך להמשיך. ומצד שני, אני אומרת, אבל כל עוד מסובבים את המפתח, ופותחים מעונות ככה, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות בפנים. בפנים, בשביל שדברים לא יקרו, בשביל שחינוך יהיה איכותי, ויש דברים לעשות. זה לא רק לצעוק בכנסת הדברים האלה שמאוד חשובים, חד משמעית, בכלל אין על זה ויכוח, חייבים שינוי מהשורש. אבל אני חושבת שגם כל ארגון, כל גן, כל מעון, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בפנים. מבחינתי זה הסיפוק הכי גדול, לעשות אותם, ולראות הילדים מקבלים על אף כל האתגרים. חינוך טוב, וטיפול איכותי, ואהבה, וחום, והתאמה לצרכים הרגשיים והפיזיולוגיים וההתפתחותיים שלהם, בסוף זה הדבר הכי, הכי מדהים שיש, ותחשבי שעושים את זה כאילו בלי תנאים.
אנחנו רוצות לייצר בתוך הגיל הרך אפשרות לעובדות שלנו, עובדות המסורות והנהדרות שלנו להתפתחות, ולכן יש לנו תהליכי פיתוח והשקעה בהון האנושי.
למה כל כך קסם לי ויצו? כי הם עושים המון המון דברים בתוך האזור הזה. אוקיי, יש מציאות שצריך להילחם לשנות אותה, אבל כרגע אנחנו מסובבים את המפתח כל בוקר ופותחים. אז איזה כלים אני נותנת לצוות להתמודד עם האתגרים, עם התקינה הזו שהיא לא פשוטה? כל מיני דברים, כל מיני הדרכות, כל מיני מה אפשר, איזה תנאים ויצו בכל זאת כן נותן, והרבה מאוד לעובדות בתוך מה שהוא כן יכול.
שמקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות
יבינו
שהם והמנהיגים שלנו יבינו שאנחנו נמצאים באמת במקום שמחייב אותנו לצעוד כמה צעדים קדימה ולהבטיח את העתיד, לא של הילדים האלה, גם של הילדים האלה, אבל גם של חוסנה של המדינה שלנו.
איך בסבב ב' מתנהלים אחרת? ההבנה שגם תחת הפיקוח הכי הדוק שלי ותחושת הביטחון שלי שאצלי הכל בסדר, ופתאום את מגלה שמתחת לידייך יכול לקרות משהו כזה, במה את פתאום שונה עכשיו?
קודם כל אני אתחיל מהנקודה של במה אני שונה, כי עברתי המון. גם תהליכים עם עצמי, גם עוד כמה וכמה שנים של ניסיון, אבל אני אומרת שוב, מה שאני פגשתי בויצו, גם מהבחינה הזאת, המעטפת שיש לויצו, מעבר לזה שהמעונות מפוקחים, מפוקחים על ידי משרד החינוך, יש מה שנקרא פיקוח, בתוך פיקוח, בתוך פיקוח. גם בויצו עצמו יש פיקוח, גם לכל מספר מעונות יש מפקחת, ויש שם נעלים, שזה חלום, באמת, זה חלום, כל כך ברורים, שכל כך באמת מצמצמים את האפשרות שמשהו יכול לקרות, אם זה נעלי בטיחות, אם זה כל עניין חובת דיווח, בין אשר צוות, הן חותמות כל שנה מחדש על עניין חובת דיווח שמחויבות לדווח אם אמרות משהו לא תקין. אני הוספתי אגב בתוך הדבר הזה גם ביניהן, כי לי מאוד חשוב שמערכת יחסים בין הצוות תהיה טובה, שידברו אחת לשנייה בכבוד. בכלל, כל הגישת הכבוד, הלכבד בן אדם, מאוד מושרשת בויצו, זאת גם הגישה שמובילה בחינוך. לכבד את הילדים, שהיא משתמעת בהרבה הרבה צורות, שגם אגב זה, העניין שאת בתוך ארגון שהגישה שלו היא לכבד את הילדים, את יודעת כמה את מתרחקת מאזורים שלא?
והיום שאת מסתובבת ומסתכלת על נשות הצוות האחרות, שאת רואה אותם עם ילדים, וזה את מרגישה שאת מסתכלת אחרת? זאת אומרת שאת חשדנית יותר, אפילו את?
האמת שלא, בכלל לא. אני בכלל לא חשדנית. אני גם אומרת, עוד פעם, אני בן אדם מאוד שקוף, ועכשיו בדיוק אנחנו בסיומה של תקופת הרשמה, אז יצא לי ממש כמו מוזיאון כל היום לטייל עם הורים במעון, ותמיד איכשהו מגיעים גם לנקודה הזו, ואני אומרת שכאילו, אני לצערי לא יכולה לחתום אף פעם, על זה שאני יודעת באיזה מרחק עצום אנחנו משם, וכל מה שאנחנו עושים בשביל שזה לא יקרה, וכל הכלים גם שגם החינוכיים לצוות, בשביל לא להגיע להתמודדויות בכלל כל כך קשות שמוציאות מהן בסופו של דבר התנהגויות כאלה וכולי, וכל מה שברוך השם מרושת גם בויצו וגם אני באופן אישי באמת בנפשי, בסוף עדיין אני
לא יכולה לחתום.
לא יכולה לחתום, כי אני אמנם המון בתוך הכיתות, אבל יכול להיות שאני בכיתה הזו. ומשהו יקרה שם, אבל גם אם יהיה איזה חטא במרכאות, תהיה איזה נפילה, אני יכולה לתאר לעצמי באיזה עוצמה של נפילה היא תהיה, ושמה אני רגועה. את מבינה? אני אומרת, אוקיי, אני מכירה את הצוותים, קשה לי להאמין גם שיקרה, אבל אם יקרה, עוד פעם, מתוך מה שאני רואה וחובה איתן, ובאמת הולכת איתה מיד ביד את כל המסע הזה, אומרת, אוקיי, אם משהו חלילה הוא יהיה רחוק 1,000 שנות אור מהאזורים האלה. אבל עוד פעם, בסוף אנחנו כאלה קטנים. לאף אחד באמת אין שליטה על הכל, אבל יש לנו כן אחריות ואפשרות לגדר את כל הגדרות שצריך, לדעת לזהות סימנים, יש נורות אדומות, זה אחד הדברים שלמדתי בחיים.
כן.
מתוך הדבר הזה, שגם מה שקרה עם אותה מטפלת אצלי, שבדיעבד אמרתי, אוקיי, יכולת לראות נורות אדומות. יכולת לראות שהיא קצת מאבדת סבלנות. ואגב, זה הפתיע אותי שלא ראיתי, כי הייתה לי גננת אחרת, הרבה שנים ומדהימה, שזיהיתי שמה שנקרא נגמר לה סוס והיא קצת ונפרדתי ממנה. באהבה, והיא לקחה את זה בהתחלה קשה, ואחר כך היא מאוד עודתה לי על זה. אמרתי, החיים זהו. נגמר, את מדהימה, אבל כאילו, נגמר. היום אני יוצרת בנורות אדומות. אני אפילו לא... לא צ'אנסים, לא. להבין שזה הזרעים שאת זורעת עכשיו בילדים האלה, ואנחנו לא בטוח נזכה לראות מה צמח מזה, אבל הנה, גם פה אני יכולה לבכות. זה הצלה מבחינתי, זה בנייה של נפש של ילד, כאילו אין שליחות יותר גדולה מזאת. ויחד עם זאת אני לגמרי רואה את עצמי גם בכנסת. זאת אומרת, גם עם כל הרוח והזה שלי פה, אני חתיכת בולדוזר, כאילו, גם שם. כי זה לא אחד במקום השני, אבל כל העניין זה הריקוד הזה. לדעת גם לדחוף איפה שצריך. הגיל הרך נמצא במשבר כוח אדם מטורף, מכל מיני סיבות. העיקרית זה כמובן השכר וכולי, אבל יש עוד סיבות שהן צריכות להיות מטופלות. ועוד פעם, ומצד שני, אנחנו בתוך המציאות, עדיין יש נשות צוות שמגיעות עם שליחות, שמגיעות למקום שנותן להם הזדמנות, ומשקיע בהם, ויכולות להתפתח וללמוד וכולי, וזה מדהים בעיניי.
אז אדל, 10 שנים מהיום, איפה את?
זה שאלה, את יודעת.
אני שואלת אותך, לא אותו.
איפה שהוא ירצה. אני לא אכניס את זה לאיזה, את יודעת, לא יגביל אותו, אוקיי? ואיך ולמה, אבל בעמדת השפעה מאוד גבוהה, שאני באמת יוכל להשפיע בתחום הזה, בסוף זאת השאיפה, להגדיל את ההשפעה, ויש הרבה דברים לעשות, יש לי הרבה דברים להגיד, הרבה דברים להכניס מה שנקרא למערכת. אני שמחה אגב שאני כרגע בארגון המדהים הזה, שגם יודע לזהות ולגמרי פתוח לשמוע ולצמוח ביחד, שזה מדהים. בעזרת השם, נראה, נקבע בלוז עוד 10 שנים.
אני בעד לראות אותך במקום משפיע, ובכלל אני שוקלת לשלוח לך את הקטנצ'יק הזה.
קטנדים. באהבה, הנה כבר את רואה איך אני אהיה זה?
סגרנו עסקה בסוף הפרק הזה. אדל, תודה רבה.
תודה לך.
זה היה הסיפור של אדל, שהחליטה מתוך המשבר לסלול דרך חדשה שמוקדשת כולה לילדים בגיל הרך, או כמו שהיא אומרת, בשלב שבו זורעים את הזרעים הכי חשובים. תצטרפו אלינו לפרק הבא של פרק חדש.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן. פודקאסטים של 103 FM. 103 FM.